תדבר על דמות דיוקנו של הרב, ואני גם כן אצטרך לדבר שם בוועידה.
מה תגיד על דמות דיוקנו של הרב?
אז החכמתי פה הרבה, דרך אגב. אבל בנוסף לזה, מה שדיברו קודם, גם בענייני רבני קהילות וגם בענייני השתלמות, אני אף פעם לא למדתי לא פסיכולוגיה, ולא, אני למדתי לך הכל בישיבה, למדתי בית חיים בירושלים ובמיר, אחר כך בכפר חב"ד.
את הפסיכולוגיה הכי טובה.
בית חיים זה תעודה טובה. כן.
ב-770, ולא למדתי שום הכשרה, ברוך השם.
שאנחנו מתקרבים ל-770.
היום שנת תפשיניים, שנת 770.
כבוד הרב, אתה אומר שלא צריך הכשרה.
לא אמרתי.
צריך לכתוב איגרת לציבור.
רגע, לא אמרתי.
צריך לראות אינטרנט. זה חלק מהעניין שנכנס.
לא, אני אף פעם, תאמין לי שאני לא ראיתי אף פעם אינטרנט, אני לא יודע לעבוד, איך להיכנס לאינטרנט, ואני בכלל לא יודע בכלל איך זה. אבל יש גם את הניסיון, וגם שראיתי את המורים שלי ואת הרבנים הקודמים. אבל בנוסף לזה, אני גם, דרך אגב, מכהן גם כרב קהילה, בנוסף לרב עיר, כי אני רב קהילת חב"ד, יש שם 250 משפחות בקריית גת של חב"ד. הנקודה היא שהניסיון, האדם שבא לרבנות, וזה גם כן אחד הדברים, ההוראה להכן, שבאמת רוצים להיות רבנים, לומדים. בחב"ד למשל מחנכים ללמוד להיות רב. לא כל מקום, יש כאלה מחנכים להיות גדול בתורה, להיות ראש ישיבה, להתפלפל. דרך אגב, אני גם כי יש לי ישיבה של 250 תלמידים, אבל אצלנו חינכו שצריך לפסוק, להניג קהילות, להניג קהילה מסוימת, וזה גם כן, בזמן האחרון, כמו שאמר מר שפר, שחב"ד גם כן כבר מכשירה, זאת אומרת, יש כנס השלוחים העולמי בארצות הברית, אז יש כל מיני כאלה
קבוצות
דיון על נושא רבנות, ואיך לחנך, וגם בית דין חב"ד בארץ, עושה כל פעם ימי עיון, הרב דוד לאו גם כן הסתתף, מביאים כל חודש, חודשיים, מביאים כל מיני רבנים. אבל האמת הוא שללכת לעשות בית מדרש לרבנים, זה היה התנגדות של גדולי ישראל, זה היה...
גם ברוסיה, התנגדות.
קוראים לזה סמינר לרבנים.
חוץ מהסטייפלר, הסטייפלר זה לא בדיוק
חב"ד. זה היה ברוסיה עוד חב"ד, אפילו הרב הרש"ב עוד נלחם על זה. כמו התנגד
לעניין הזה.
כי לעניין הזה בית מדרש לרבנים.
מה החשש היה?
החשש שייכנס פה לימודי חול, וייכנס פה מודרנה רפורמה וכל הדברים האלה. אבל הנושא הזה, איך לעבוד עם קהל, זה בדיוק, אין שום ספק. אני עכשיו לפני ראש שנה, רק למשל דיברו על קהילה, רק מוצאי שבת שעברה, בא אליי בחוץ שיקו, אומר לי, אנחנו לבד מתארגנים, אומרים סליחות, לא האמנתי לו, חשבתי 10 בחורים, באתי 250 בנים, 250 בנות, חילונים, בבית כנסת, ביחד מתאספים, ואומרים סליחות, מעמידים מישהו ואומרים סליחות, אז באתי לדבר איתם, אמרתי להם דברי תשובה, הם עוד הזמינו אותו.
איפה זה אגב? בקריית גת.
בקריית גת, כן. 250 בנים, 250 בנות, בלי שום דבר, לבד באים לסליחות וכך עושים. אז זה הנקודה באמת, שאחד הדברים שידברו בכנס, הנושא הזה, לבוא, זה גם כן, מאיפה זה נלמד? נלמד מה בעל שם טוב, נלמד מה, כי גם הוא יצא, איך לפרסם, לקחת אנשים פשוטים, להכניס בהם יהדות, להכניס בהם זה, זה כל התפקיד שאנחנו צריכים לעשות.
אני רוצה לשאול אותך עכשיו, שי בן יוסף, שוב לגבי אותו מחקר שלך, אותו מאמר שכתבת, הקהילה והרב ומה שביניהם, בוא נדבר על המצוי והרצוי.
על המצוי והרצוי, קודם כל מבחינת הרצוי, רק ככה כדי להתחבר לדיון הקודם, אני באמת חושב שקהילה ורגולציה לא הולך יחד, זאת אומרת, זה פשוט שני דברים תרתי דסתרי, קהילה זה אנשים שמבחינה וולונטרית מרגישים שהם יחד, בין אם דרך בית הכנסת, בין אם לא דרך בית הכנסת, ויש להם מן המשותף.
והם גם מכתירים את הרב שלהם.
והם מכתירים את מי שחשוב להם, בין אם ההכתרה היא פורמלית, ובין אם ההכתרה היא לא פורמלית. ובהחלט יכול להיות שישנם קהילות שמכבדים כמה רבנים, ובדרך כזאת או אחרת, הרבנים שהם יותר מובילים את אותה עיר, את אותה מרחב, ויש להם גם את האיש שלהם, שהוא זה שמוביל את אותה קהילה באופן ספציפי.
אבל כמי שבחן את העניינים...
הרב אבלין. מסורת של דורות, אנחנו לא צריכים להיות פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית ודינמיקה קבוצתית, מה שאתה מלמד בכישרון רב. מה אתה רוצה מהם?
אני אחזור רגע.
הוא אומר, אנחנו מצליחים גם בלי זה.
אני אחזור רגע לנקודה של המצוי והרצוי. בהקשר הזה, אני לא חושב שיש איזושהי דרישה, שוב, אם רב אם קהילה ורבנות קהילה אינם עניין פורמלי, בטח שאין דרישה של איזושהי הסמכה אקדמית בעניין הזה, ואני חושב שכן, אם יהיה היצע מספיק של השתלמויות והרגשה שזה חשוב, אז אולי גם זה יהיה.
אבל אתה כן ממליץ, שי בן יוסף, על המלצות, שמה שדיבר פה בניגוד למה שאומר הרב אבלין, המלצות שקשורות בנושאים של פסיכולוגיה ואינטליגנציה ויכולת תקשור עם ציבור, דברים שנלמדים היום בכל מוסד אקדמי.
אכן כן, אבל לא רק במוסדות אקדמיים. אני כן רוצה להדגיש נקודה אחת שהיא בעיניי מאוד משמעותית. אני חושב שהזהות היהודית במשך כל שנות הגלות התפתחה דרך קהילות. זאת אומרת, הייתה את הזהות האישית, הייתה את הזהות המשפחתית, אבל סביב זה, ההקשר הקהילתי הוא היה חלק מהאורגן שדרכו התפתחה זהות יהודית. במובן הזה, הממלכתיות שיש לה הרבה מאוד צדדים חיוביים, והקמת מדינת ישראל שכמובן עניין חיובי בפני עצמו, אבל באיזשהו מקום, האורגן הטבעי הזה שנקרא לצמוח כיהודי בתוך קהילה, okay. הלך קצת לאיבוד. וכנראה שרוב עם ישראל היום לא מוצא את עצמו באופן אורגני, צומח בתוך קהילה
יהודית. אז תכשיר את עם ישראל, לא את הרבנים, ככה.
אני חושב שזה שני הצדדים. זאת אומרת, במובן הזה, יותר ויותר אנשים מחפשים רוחניות ומחפשים קהילה, לא תמיד הם מוצאים אותם בחצרות של הקהילה האורתודוקסית והרבנות המוסמכת.
אז זה דורש יותר מהרב.
זה דורש יותר מהרב, זה דורש איזושהי, שוב, אני חושב שהרבה מאוד אנשים דורשים הרבה מאוד דברים מרבנים, אז אני לא הולך עכשיו לדרוש עוד משהו מרבנים. אבל אני כן חושב שבאיזשהו מקום, המפגש הוולונטרי בין אנשים שמחפשים רוחניות ומחפשים משמעות ומחפשים קשר למורשת ישראל, לבין רבנים שיהיו מסוגלים לדבר בשפתם, להבין את הדילמות היומיומיות שלהם ולהיות רלוונטיים אליהם, לא רק ברגעים קריטיים של טקסי חיים, אלא באמת ביום יום, לא רק ברגעי מצוקה, זה האתגר הגדול.
כשדיברת על רצוי ומצוי, אתה באמת מה ההבדל ברצוי ומצוי? זאת המתיות, רק פה יש רש ופה יש זה תוריד מהרש, תוריד ב-240, נשאר 160, שזה כסף.
כן, אגב, אתה אומר כסף. אתה יודע שאבא כרב ראשי לישראל, בזמנו באמת היה ער לנקודה הזאת, שרבנים לומדים בישיבות, לומדים בבתי המדרש, וניגשים למבחנים ועוברים את כל המבחנים, ואז גם הקהילה בוחרת אותם. בוא נזכור שברגע שהקהילה לא תתרשם מהאישיות, אז היא לא תבחר. ואבא בדיוק את המילים שהזכיר הרב אבלין מקודם, ניסה לממש אותם, וכנראה שהפער בין הרצוי למצוי, הכסף הזה היה חסר. אבא רצה לחייב כל אברך, לפני שמקבל מהרבנות הראשית לישראל תעודת סמיכה לרבנות, או כושר לרב שכונה, יעבור חצי שנה שימוש אצל רב, ואז הוא יראה את הרב, כפי שהזכיר הרב אבלין, אתה רואה את הרב, נכון, אבל הוא יראה שיש ליחות, הוא יראה שיש דרך חיים.
כאילו
סטאז'
בעצם.
סטאז', נכון, אבל הבעיה היא...
זה היה מקובל בעם ישראל.
בוודאי, בוודאי שימוש, גדול השימושה יותר מלימודה. איפה נתקלנו תמיד בבעיה? מי בינתיים יחזיק את אותו אברך ואת משפחתו באותה חצי שנה, השנה שהוא יהיה צמוד לרב, יראה איך הרב מתייחס אל הקהל, ילמד, אולי גם ישמע מה הקהל אומר על הרב, זה גם לא מזיק הדבר הזה. אם הרב מרוויח, הוא ייתן מעשר.
בנוסף לזה, יש היום הרבה ספרים שגם כן, חוץ מהשולחן, כמו שאמר קודם גרץ, השולחן ערוך החמישי, יש הרבה ספרים שכבר כותבים על זה, ההתנהגות של רבנים, איך מתנהגים, למשל, באגרות קודש של הרב מלובביץ', יש, אתה יכול להתלכת במפתחות, לראות רב, את המילה רב, אתה תמצא מלא מכתבים איך רב צריך להתנהג, מה צריך להתנהג, איך, מה הוא פועל בקהילה.
הרב אבלין, לא כל רב קשיר להיות רב קהילה, בואו נשים את האמת על השולחן.
אבל תזכור שוב, שגם הרב הוא אחד האנשים שעומד לבחינה יומיומית.
זה נכון.
הרי יש למשל, אתן לך דוגמה פשוטה. יש בעיר 52 בתי כנסת. אם אנשים לא רוצים לבוא לשמוע את הרב בקהילה הזאת, תלכו לקהילה אחרת, תלכו לבית כנסת אחר. אני מדבר על מודיעין, וזה נכון לגבי כל מקום במקום.
מצביעים ברגליים.
בדיוק ככה. כמה עוד בעלי תפקידים יש עליהם בחינה יומיומית של כל חברי הקהילה, כאשר בהחלט ייתכן החלטה שהוא מחליט שרוב חברי הקהילה מרוצים ממנה, וחלקם לא.
כלומר, רב קהילה, בניגוד אולי לרב עיר או רב שכונה, שזה משרה ממלכתית, שאולי במובן מסוים נכפת על הציבור, רב קהילה הוא בעצם בא מתוך הציבור. מנהיג טבעי.
גם אותו רב שנכפה, הציבור לא יבוא, אז זה יורגש, והציבור יחפש מקורות רוחניים אחרים אם לא יקבלו אותם ממי שנמצא עליו בצורה
רוחנית. אז בעצם יכול להיות שהוא לא צריך הכשרה, כי הוא סוג של מנהיג טבעי.
במידה מסוימת, תראה, תמיד טוב ללמוד
ולהוסיף. מה פירוש מנהיג טבעי? הרב לאו עונה על אלפי אנשים שאלות בכל קצות תבל, שאלות בהלכה. זה בלתי אפשרי לעשות את זה אם אתה לא מכיר את הטכניקה ואת המתודיקה שהוא משתמש בה.
אבל מעבר לכך, אולי גם
אני אשים... הגיע שעה שילמדו כמה דברים בסיסיים.
אבל יש דברים שלומדים. כאשר למשל אנחנו נמצאים לקראת יום הכיפורים. איזה רב יחליט הלכות בלי לבדוק לפני כן עם רופא, האם האישה הזאת, האיש הזה יכול לצום או לא? לא מתייעץ הרב. כאשר יש לפניו זוג עם בעיה מסוימת, הרב לא יפנה אותם או לא יתייעץ עם יועץ נישואין, עם אדם שמבין? הרי שוב, הרבנים, אם זה אישיות של רב שהקהל מכבד, חלק מהעובדה שהרב, שהקהל מכבד, כי מודעים לכך שהם יקבלו מענה מהרב, וזה יהיה מענה מקצועי שישלב גם את הפרטים הללו.
אנחנו נרחיב איתך בהמשך, הרב לאו, באמת לגבי הקשר בין רב עיר לרב קהילה, אבל אני רוצה לשאול אותך, הרב יצחק כהן, שוב, לגבי ארגון איילת השחר. בוא נרחיב שוב, אנחנו אמרנו את זה קודם בטלגרפית.
היא דיפוי שאלה מאוד מעניינת, מדברים על הקהילה. שיש קהילה ומתוכה צומח איזשהו רב. הוא מגיע לתל שחר שם, אף אחד לא רוצה אותו. לא צריך אותו, הוא מגיע לשם.
אבל כנראה
שהרבה רוצים אותו, אבל הם לא ידעו שהם רוצים אותו.
כנראה שהם זקוקים לו.
אולי קודם נפריד בשני הדברים. אומנם תל שחר ואיילת השחר נשמע אותו דבר, אבל שני דברים שונים. אולי נתחיל לבאר מה זה איילת השחר, ואחרי זה נחזור לתל שחר, אולי כיום כסיפטום, דוגמה קטנה מתוך המכלול. איילת השחר כיום, אם ניקח את תל שחר כדוגמה, יש לה שליחים, לא יודע אם נקרא לזה שליחים, אבל גם המילה רבנים לא ממש מתאימה פה, כי כמו שאמרתי קודם, זה משהו באמצע. הרב למעשה הוא יותר חבר, הוא חלק מהקהילה, הוא ממש הופך להיות אהוד על הקהילה ואוהד את הקהילה עצמה. עם כל הקשיים שיש לו להתקורר בכזה מקום, עובדה שרוב השליחים לא רוצים לעזוב את המקומות האלה, כמו שהמקום לא רוצה שהם יעזבו את הקהילה. איילת השחר למעשה יש לה כיום כ-80 יישובים, קיבוצים, מושבים, שבהם יש לה רבנים.
חילונים.
כן, כן, ודאי, רק חילונים, רק מקומות חילונים, שאין להם מענה מבחינת המוסדות הממשלתיים, ואין להם שום שירותי דת כאלה ואחרים. אני לא מדבר על המועצות המקומיות, שהן בדרך כלל לא מסוגלות לספק את הצרכי דת של כל היישובים הקטנים בתוך הספר. מעבר לזה, יש להם גם כן מה שנקרא פרויקטרים, כמו שהרב דוד לאו בוודאי מכיר את הגרעין שנמצא במודיעין, שיש שם קבוצת אברכים, שהיא ממש נותנת מענה של קבוצה, שזה הרבה יותר גדול מאשר אדם אחד בודד.
אני יכול רק לציין באמת לשפח של איילת השחר, מעבר לפעילות של כל השנה, כדוגמה. אתמול, אחת הקהילות שבה הייתי, ארגנה קהילת איילת השחר, אותה קבוצת אברכים, מאות משפחות שרובם הגדול לא באים כל שבת לבית כנסת, תחת הכותרת שנקראת שבת שלום, במילה אחת. שבת שלום זו הייתה הכותרת, הזמינו לסעודת שבת, לתפילה לפני כן, התחלנו בשעה 6, מוקדם יותר, ובכך הקלו עליי שיכולתי להגיע כי זה בקצה השני של העיר, תפילת מנחה, אווירה שמחה, אווירה נעימה, לאורך שבת שלמה, לארח מאות משפחות שגרים כולם באזור ויכולים לחזור הביתה. אבל לסעודת שבת, למחרת בבוקר שבת, היום אחר הצהריים הם עשו סעודה שלישית, קהילת איילת השחר במודיעין.
כולל תפילות, הרב לאו?
כולל תפילות, וחלק מהאנשים, הסתכלתי, ניגשנו, הרי התחלנו תפילת מנחה, חלק מהאנשים בתפילת מנחה, גם הגברים וגם הנשים, נשארו לשבת במקומות שלהם, כאשר אנחנו ניגשנו הצידה. מוכרח לציין, אולי גם בגלל המנגינה, אבל אני חושב גם בגלל האווירה, בקבלת שבת כבר רוב הציבור נעמד איתנו לתפילה.
לא, מעניין לי לדעת שתבין שמדובר בקיבוצים, קח את אפיקים, קיבוץ חילוני, אברך מתוך הקבוצה של איילת השחר, מתיישב בתוך אפיקים ומתחיל לעשות פעילות שם.
שם יש בית כנסת,
אין תבון. פונה ליהודים מפרוד, ליד מירון.
אז באמת הרב יצחק כהן, אתה עושה את הפעילות הזו, מבצע באופן, איך אומרים, עצמאי בקיבוץ שלך.
כן,
מה זה אומר?
אולי רק כתגובה על הדברים שאמר הרב גליס, האם אתה רצוי או לא רצוי במקום הזה, אז רק סיפור קטן, שהשבת הזאת היא דוגמה מאוד מוחשית. השבת הזאת אני למעשה לא עשיתי בתל שחר, עשיתי במקום שנקרא חוות רועים. מקום סמוך לתל שחר, כמו כל הקיבוצים שנמצאים מסביב, שאני גם מבקר בכולם. אני רוצה לומר לך שהקהילה בתל שחר, זה כמעט גבל בחוצפה, הצורה שבה הם דיברו אליי, איך אני מעיז לעזוב אותם וללכת לחוות רועים, כתגובה לדברים שלך, לערוך שם בר מצווה, כי שם אין בית הכנסת. אז אנחנו למעשה, ארגון איילת השחר מעמיד לרשותנו בתי כנסת ניידים, קרי, ספר תורה, תליתות, חומשים, סידורים, כל הצרכים שקהילה צריכה.
כמובן, בחגים אתם בטח מתגברים.
כמובן שהידיים שלהם מלאות ועמוסות עבודה הרבה יותר לקראת הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, שבהם אנחנו פותחים בתי כנסיות בהמון המון קיבוצים ומקומות כאלה שאין שם בכלל בתי כנסיות במשך השנה כולה, ואין גם אפשרות להכניס לשם אברכים.
אנחנו נמשיך לדבר שוב על כל התפקידים האלה, כל המורכבויות האלה, אבל עכשיו שוב הזמן לחידה שלנו. יש מאזינים שמנסים לפתור, אבל אולי שוב נשמע את הרמז שהשמענו קודם לכן, רמז מספר 2, תזכורת.
רצו לקבל עליהם מלך, בא אחד והציע להם, הוא עמד משובח ומפואר, ולא קבלו. בא השני והרבה לפאר לשבח עוד יותר את המלך, שמעו, הקשיבו, וידיים לא קבלו. עד אשר הופיע השלישי והביא את המועמד אל העם, אז ראוהו וקיבלו אותו בשמחה. הוא אשר הביא את המלך אל העם. ואולי זהו הפסוק בתורה, ולעם הותביאנו.
כן, יש הוא והם, אנחנו מנסים לברר. אנחנו נוסיף עכשיו רמז נוסף, רמז מספר 3.
7 שנים היה שרוי עם עצמו כדי להתבודד עם בוראו, אך הוא לא נכנס לחדר נעול הרחק מבני אדם, ולא ירד למערה אפלה הרחק מן הטבע, ובתום 7 שנות התבודדות הלך אל בני עמו שבכפרים ובעיירות, והביא עמו 2 בשורות.
כן, וזה קולו של יעקב בן הרצל, קריין ותיק בכל ישראל, קולו העמוק, אבל הוא לא שייך.
מה? שזה כבר לא הם, זה גם הוא.
עכשיו, לא, היה הם והוא גם בקודם, עכשיו הוא, כן.
והם זה הפך להוא, וזה היה השלישי.
הרמז הזה הפך ממש להוא, ואנחנו באמת שואלים...
אבל בוא נאמר שזה מתחיל להיות קל, אני בטוח שיהיה פתרון.
טוב, בוא, יש מאזינים על הקו. הלו?
הלו.
שלום, כן, שבוע טוב.
שבוע טוב, רציתי לפתור את החידה.
בבקשה.
אולי מדובר ברבנים, רבני קהילות שמדברים דברי תאורות לפני הסליחות או לפני תקיעת שופר, מספרים סיפורים.
זה אולי הרב של הקהילה הכי גדולה בעולם.
כן. זה לא זה, זה מתחבר לנו באופן טבעי כמו שאתה מחבר את זה, אבל זה לא זה. תודה לך, שבוע טוב. ויש עוד מאזינה לקו.
מעניין אגב לשאול אותם, הוא זיהה את הדובר הקודם, לא ברמז האחרון.
אבל כאן ליד השולחן יש מישהו שזיהה, תכף נדבר.
זיהה אותו
היטב, וקשר משפחתי משמעותי.
לא, אתה קורא מי טוב
את זה. לא, אמרתי רק קשר, לא אמרתי מי. יש כאן סביב השולחן מספיק אנשים. עוד מאזינה, לא הוא.
שלום, שבוע טוב.
שבוע טוב.
נראה לי שמדובר על בעל שם טוב, תלמידי הבעל שם טוב, שהביאו את תורת החסידות לעולם.
למה החלטת ככה?
זה ככה היה נשמע לי לפי ההקשר, לפי התיאור שנתנו.
זה נשמע לך נכון.
כן, אתה צודק.
ואתה צודק, תכף נגיד לך במה אתה זוכר, רק בוא נגיד כאן את השלמנו כאן לגבי קול, אתה זיהית מהקולות שדיברו?
לא, את הדוברים לא זיהיתי.
אז הרב לאו תזהה את מי שאתה זיהית?
טוב, עבורי לזהות דבר כזה, זה היה, אילולי הייתי מזהה, היה גרוע מאוד, אבל הסבא שלי, הרב יצחק ידידיה פרנקל, זה צהל רבה של תל אביב, שלפני שבועיים מלאו 23 שנים לפטירתו, אני יכול לציין שברבנות במודיעין ישנן שתי תמונות שמעל, מול העיניים שלי, האחת הסבא הראשון, הרב משה חיים לאו, השם יקום דמו, רבה של פיוטרקוב, שהנהיג קהילה בימי המוות על המוות של חורבן אירופה, והסבא רב פרנקל, שזכיתי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, הדמות של סבא רב חם וחכם בצורה נדירה, ושילוב של שני הדברים, כן, רב חם וחכם בשילוב מיוחד במינו, רב קהילה בפולין וריפין, שיום אחד קם ואמר לעצמו, עוזבים את הכל, עולים לארץ ישראל, תף ריש צדי דלת, באלף שבט צדי ה' הגיע לארץ, ולפני 23 שנים נסתלק.
כן, אז הנה יש כאן קשר נוסף, למדנו מהחידה.
נגיד את הקפות השניות הראשונות.
נכון, אנחנו דיברנו על זה.
כרב קהילה.
אנחנו דיברנו על זה כמובן.
אני לא למד פסיכולוגיה.
הקהילות בדרום תל אביב כולן.
אז נחזור רגע אליך המאזין. קודם כל אתה זוכה בפרס ספר מנהגי ישראל של מוסד הרב קוק.
מי לרבה קיבל את השפר?
אחרון. זה יש לו ודאי את הספר, זה המאזין.
חלק חטן לי, אבל אנחנו נדבר על זה.
אנחנו תשלים את זה ודאי.
זה בדיוק החלק שמשלים את הסדרה, אגב.
וגם את שערי תשובה עם ביאור משיבת נפש לרב אהרן גולדברג, הוצאת גיטלר, וגם עוגת דבש.
בדיוק.
אנחנו עם המתחדש.
ואיזי, הקטע ששמענו, קטע מתוך התוכנית שבחי הבעל שם טוב, שהיה אגב, הרב פרנקל מדבר שם דברים ארוכים ורחבים יותר, מעניינים מאוד, צריך לומר, בטון הדיבור שלו, של הרב פרנקל, נכון, דברים מעניינים.
זה קשור בגללך. זה קשור לחי אלול, שזה יום הולדת?
ודאי, אנחנו ממש לפני ערב חי אלול, שזה יום ההולדת של הבעל שם טוב.
דרך אגב, בחי אלול היה גם כן הרבה אירועים, גם יום הולדת של בעל התניה.
יום הבאיר.
נוסף לזה, אחי השילוני, שהתגלה לבעל שם טוב, וגם התגלות של הבעל שם טוב היה בחי אלול.
אז בואו נשמע רק את הפתרון הקצר שהכנו לחידה הזאת.
כשהתלמידים בחרו ברבי ישראל בעל שם טוב כרבם, לא הושיבו על כיסא רם. אלא ירדו ליער ועשו ביער כיסא מענפי האילנות והושיבו את רבם עליו.
החסידות הבשטית הינה היחידה ביהדות שהורתה בשדות. שבע שנים היה רבי ישראל שרוי עם עצמו כדי להתבודד עם בוראו, אך הוא לא נכנס לחדר נעול הרחק מבני אדם ולא ירד למערה אפלה הרחק מן הטבע, אלא עלה על הרי הקרפטים הגבוהים לבין קוסוב וקיטוב, ומעל פסגותיהם הביט על העולם מאופק לאופק. ובתום שבע שנות התבודדות ירד הבשט מעל הערים, הלך אל בני עמו שבכפרים ובעיירות, והביא עמו שתי בשורות. האחת, דעו כי הכל הוא אלוהות, והשנייה, האדם החי בשמחה, ממלא בכך את רצון הבורא.
ואנחנו מדברים על רבני קהילה, מעבר לחידה שלנו, אנחנו גם בשעה הבאה נדבר על הנושא הזה עם האורחים שנמצאים איתנו באולפן, הרב משה הבלין, רב העיר קריית גת, הרב יצחק כהן ממושב טל שחר, הרב דוד לאו, רב העיר מודיעין, ושי בן יוסף, יועץ ומנחה לקהילות ולרבנים קהילתיים, וקצת כן. מוזיקה.
ואם אמרנו על הבעל שם טוב שהוא מייסד החסידות, כמובן אפשר להרחיב הרבה על הבעל שם טוב ועל החסידות ועל הקהילה הגדולה בעולם של החסידים, כפי שהזכירה המאזין שניסה לפתור. עכשיו נשמע קצת קרליבך עם החזנים שהופיעו אצלנו בתוכנית, כולנו זוכרים, תוכנית כן. מיוחדת עם הדוקטור מרדכי סובול. הם יזמו פרויקט מיוחד שעסק בנושא קרליבך וניגוני קרליבך, אז אנחנו נשמע אותם, אולי נשמע משהו של הימים הנוראים.
הנשמו, הנשמו, הנשמו לא
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של פרסומת וחדשות השעה 2 ונחזור מלווה מלכה לדבר, הלילה נמשיך לדבר על רבני הקהילה גם אחרי חדשות השעה 2.
ספר מתנה.